למנו על עשר מכות שהן באות לברר את שאלתו של פרעה. פרעה הוא אישי חשובה, הוא ראש מצרים, כלומר הוא ראש החלק המעולה ביותר באנושות באותה תקופה, כלומר מצרים, והתביעה להוציא את ישראל ממצרים פירושה אתה פרעה תוותר על זה שמצרים היא ראש ההיסטוריה, ובמקום זה ישראל יהיו ראש ההיסטוריה. זאת דרישה חזקה מאוד שגם דורשת הסבר. פרעה איננו צריך להיכנע לתביעה כזאת בלי להבין שזה צודק. ולשם כך באות עשר המכות כדי לברר לו את הנקודה הזאת. כן, לברר מה ההבדל בין ישראל לבין מצרים. מה מצדיק את ההפרדה הזאת של ישראל מתוך מצרים, בעוד שבתוכנית של פרעה זה צריך להיות אחרת. ישראל נשארים בתוך מצרים, בתור יסוד מפרה, כדי לעזור למצרים להפוך להיות ראש האומות. זאת הייתה המשמעות, אגב, של הגזרה של פרעה. כל הבן הילוד היורת השליחו, וכל הבת תחיון, והבנות ישמשו בתור נשותיהן של המצרים. ואז הצאצאים שיוולדו מזה יהיו יהודים לפי ההלכה, כיוון שהאימא יהודיה, ויהיו מצרים לפי ההכרה, כיוון שהחוכמה, החינוך, זה בא מן העם. אם כן, המטרה היא להפוך את מצרים לעם סגולה, ואומרים למצרים עכשיו זה הפוך, מכאן ואילך עושים בכיוון השני. יש, אם כן, לתת תשובה, הסבר, מגיע לו מבחינה מוסרית להבין למה. ואז הסברנו כבר פעם שעברה שישראל הם בני אברהם, יצחק ויעקב, זאת אומרת שיש בהם תכונות נפש המבדילות אותם משאר העמים, כשתכונות הנפש האלה באו אליהם בירושה מאבותיהם. כן, כלומר, אברהם הוא זה שלימד את בני ישראל, חינך את בני ישראל לזה שהם יגברו על הדטרמיניזם הטבעי, על ההכרחיות של כוחות הטבע, וזה בא לידי ביטוי בזה שאברהם גובר על הנהר. אברהם עבר את הנהר. זה, ולכן כשיש מכה בנהר, מי שהתעלה מעל הנהר אינו נפגע מזה. מי שכל חייו עדיין תלויים בנהר כן נפגע מזה. כן? למשל, מכת אדם היא מכוונת כנגד זכותו של אברהם אבינו. ידוע שמצרים כולה משועבדת לנהר שלה, ואילו ישראל הם עברו את הנהר. לכן, וזה תכונה של הרשות באברהם, לכן אנחנו לא נפגעים בזה. כשיש גם תכונה שנייה שקנינו אותה מיצחק, זאת בסירות הנפש שבא לידי ביטוי בצפרדע, כפי שלמדנו בשבוע שעבר. ויש תכונה שלישית שירשנו אותה מיעקב, זה היכולת להיות אלוהיים, להיות כלי לשכינה. זה בא לידי ביטוי במידת הכינים. אחר כך יש תכונה נוספת שירשנו מיוסף, שהיא דווקא באה כקושיה מצד פרעה. פרעה אומר, זה נכון, אתם נבדלים בתכונות נפשכם מכל העמים, כי אתם צאצאי אברהם, יצחק ויעקב. אבל היה אחד מאבות אומתכם, יוסף, שהחליט בדור מן הדורות שאתם תתערבו עם מצרים. הוא הוריד אתכם למצרים ויישב אתכם פה. אם כן, אתם מעורבים בנו. הערוב. ולכן אין לכם זכות עכשיו להגיד שאתם יצירה חדשה. אתם חלק אינטגרלי של מצרים. וכאן יש בתורה ביטוי שמצאנו אותו רק בקשר למכת יערוב, ואיפלתי, כן? זה בפרשת ואירה, בפסוק, בפרק י"ח. כן, כתוב כאן, ואיפלתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה.
זה מקום היחיד?
כן, זה המקום הראשון שבו מוזכר שארץ גושן יש לה מעמד מיוחד. מהי ארץ גושן? הארץ שבה יוסף הושיב את בני ישראל כדי שהם לא יתערבו במצרים. כלומר, יוסף ייסד סגנון של סימביוזה עם מצרים שאיננו מבטל את שם ישראל. כן? כלומר, הוא אמר, אתם תשבו בארץ גושן ולא בכל מצרים, כדי שלא תתערבו. אם כן, אנחנו אומרים לפרעו, אתה חושב שהתערבנו, עד רבה, יוסף גרם לנו שלא להתערב. ולכן, כשיש מכה של תערובת, היא פוגעת במצרים ולא בישראל. מה? דם. בישראל? מה? היא פגעה במי? לא, מן הסתם שהיא פגעה בגושן. כן, כנראה שהיא פגעה גם בגושן. אבל הם לא סבלו מזה, מאיזושהי סיבה. כתוב, ולא יאכלו מצרים לשתות מים מן היאור. אם כן, יש כאן טענה של משה כלפי פרעה, שאומר לו, תשמע, אנחנו שונים מכל בני אדם. בזכות אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. אבל אז פרעה בא בטענה ואומר, זה נכון, אתם שונים משאר בני אדם, אבל אתם בכל זאת בני אדם. ובתור חלק של האנושות, אתם לא יכולים להפריד את גורלכם מגורל כל האנושות. אז צריכה להיות תשובה המסבירה לא במה ישראל נבדלים מן העמים, אלא במה העמים נבדלים מישראל. זאת אומרת שיש נפילה מוסרית כללית שחלתה באנושות עוד לפני יציאת מצרים, שגורמת, שגרמה לאנושות כבר לאבד את שם האדם. אלה הם שלוש נפילות שנגרמו במבול, בדור הפלגה ובסדום ועמורה. בדור המבול האנושות נפלה בתוך חיסרון של שפיכות דמים, איבדו את ערך חיי האדם, בפלגה עבודה זרה, ובסדום גילוי עריות. מי שתיקן את חטא עבודה זרה היה אברהם, מי שתיקן את חטא דור המבול היה יצחק, ומי שתיקן גילוי עריות היה יעקב. איך תיקן גילוי עריות? יש פסוק מופלא בפרשה ויצא. יעקב עובד 7 שנים ברחל, בסוף הוא אומר, ויאמר יעקב ללבן, הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה. ביטוי יפה, לא? ככה מדברים עם חמיב. כן, רש"י שם מקשה, ואפילו קל שבקלים אינו מדבר כך. נכון? רש"י שם מקשה. ואבואה אליה. כן, כלומר, הוא אומר לחמיב, תשמע, הגיע הזמן שאני אשכב עם אשתי. זה בעצם מה שהוא אומר. זה ביטוי מאוד מאוד לא יפה, כן? לא ככה מדברים בציבור. אתה יכול להגיד, הווה את אשתי, נקודה. מה הוא צריך להוסיף את הפרטים האלה ואבואה אליה? רש"י מקשה את זה, נכון? רש"י אומר, ולא אפילו קל שבקלים אינו מדבר, כן? ואז רש"י נותן תשובה. מה התשובה של רש"י? להעמיד ממנה ולדות. אף על פי כן, זה לא מובן. וכי מפני שהוא צריך להעמיד ממנה ולדות, מותר לו לדבר כך? מדייק מזה רבי צדוק הכהן מלובלין, שאצל יעקב אבינו כבר לא הייתה שום הרגשת חרפה בקשר למעשה הזה, משום שהוא כבר תיקן את חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון היה, והיו שניהם ערומים מאדם לאשתו ולא התבוששו, משום שאצלם לא היה קלקול בעריות. יעקב אבינו הגיע למדרגתו של אדם הראשון, לכן גם הנפילה שיש בעריות כבר לא הייתה אצלם.
יצחק
ואברהם. מה?
יצחק ואברהם.
רגע,
אני
שואל אותו. מה הבעיה? זה מובן או לא? אני רואה שלא מובן לך. הוא תיקן את החרפה שיש בישות. מדוע יש בישות חרפה? מפני הנטיות המקולקלות שיש בנפש האדם ביחס למעשים האלה. אבל אצל יעקב אבינו כבר לא היה קלקול כזה, ולכן הוא יכל לדבר כך אל לבן בלי להרגיש שיש בזה בעיה.
אבל הוא יכול לדבר
כך,
אבל גם רחל וגם כל ה... מי שמסביב שומעים בשפה,
כן,
שומעת בזמנה.
כן, אבל הוא חשב שכל העולם כבר מתוקן, כיוון שאצלו זה מתוקן. וזה נכון מבחינה מסוימת. ברגע שזה מתוקן אצל אדם אחד, יש כבר עלייה של האנושות. ולכן הוא גם נשא שתי אחיות, שזה לכאורה גילוי עריות. ואצלו זה קשה. כן, נשא גם לרחל, וכל הדברים. כן, ברור. טוב. מה? שפיכות דמים. כן? היה מוכן לוותר על עצמו, להישחט. כי כן, בזה אבל שפיכות דמים. כי שפיכות דמים זה...
אמר נצחק עבוד הזרה.
לא, זה אמר...
לא,
לא אמרנו ככה, אתה רואה שכולם...
אני שמעתי ככה.
אבל אתה רואה שאנחנו מדינה דמוקרטית, הרוב קובע. הרוב קובע, מדינה דמוקרטית.
זה הולך לפי הסדר, מבול
בלבדו. לא אמרתי ככה, לא אמרתי ככה. אני מכחיש מכל וכל. יש אפילו הקלטה.
עכשיו, אם כן צריך...
משה להראות לפרעו שיש שלושת הנפילות האלה באנושות, וזה מה שגורם שצריך לבנות עכשיו אנושות חדשה דרך אברהם, יצחק ויעקב.
אז מתחילים מן הקרוב יותר. כן? הרוב ברק. הדבר, מה זה דבר?
מגיפה.
מגיפה של מה? מה יוצא? היא הורגת. כן? אתה רואה שהמוות עכשיו שולט בעולם. מאז שבני אדם חטאו בשפיכות דמים. אתה רואה את זה. אבל מה? ממקנה בני ישראל לא מת אחד. סימן שאצל ישראל החטא של שפיכות דמים לא קיים. שאם לא כן, היינו נפגעים גם כן במקנה שלנו. אם כן, זה בא להראות את הנפילה הראשונה שהייתה בדור המבול. טוב, אבל זה לא מספיק. צריך להראות גם את הנפילה השנייה, שהייתה בדור הפלגה. בדור הפלגה הייתה התקוממות של האדם מכוח הצלחתו הטכנולוגית נגד האלוהים. כן? אבנים בנה לבנים, נשרפה לשרפה. הנה, אנחנו סוף סוף מלאי גאווה על זה שהצלחנו לעשות אבנים מלאכותיות, אז כבר לא צריך את האלוהים, אנחנו נעשה לנו את ההרים שלנו, את המגדלים שלנו וכו'. כן? אז מה עושה משה? איך כתוב במכת השכין? כן, פרק ת' פסוק ח' ויאמר השם אל משה ולאהרון, קחו לכם מלוא חוכמתכם פיח כבשן וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה. למה פיח כבשן? זה הכלי שמאפשר את ההצלחה הטכנולוגית של האדם. הכבשן. זה מה שמאפשר לבנות פירמידות. זה מה שבאמת מאפשר גם למרוד בקדוש ברוך הוא. אז תזרקו את זה השמיים מעלי נפרו. כן? כלומר, כאילו מרידה במלכות שמיים. ואז מה זה הופך להיות? שכין הבעבועות, פורח הבעבועות בכל ארץ מצרים. כלומר, אנחנו רואים שמצרים הם עדיין נפגעים מהתוצאות של חטא דור הפלגה, וישראל לא. עובדה שבני ישראל לא נפגעו בשכין הזה. אם כן, מה נשאר לעשות? להראות עוד נפילה שלישית בגילוי עריות בדור סדום. סדום ועמורה בא לידי ביטוי במכת הברד. במה הוקטה סדום? גופרית ואש מת השם מן השמיים. מה עוד? ים המלח. כן? הים כיסה את סדום ועמורה. מה? זה לא כתוב מפורש, אבל כתוב כל אלה חברו אל עמק הסידים הוא ים המלח. כן? משמע שהים עוד לא היה קיים. כן? ואם כן, ההרים האלה כוסו בים הזה. מה? לא שומע. כן, ייתכן, יש כאן הסברים מה בדיוק קרה שם. אבל כל פנים, איך כתוב כאן, ויהי ברד, איך כתוב כאן בפסוק כן, פרק ת' פסוק כף ד', ויהי ברד ואש, ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאוד. כלומר, קרה פה משהו מאוד מוזר. מים ואש התאחדו ביחד לעשות את המכה, כמו בסדום ועמורה. במה זה שופט את סדום ועמורה? בעצם בסדום הייתה טענה שהגיע הזמן לייסד חברה משיחית, חברה שכבר אינה זקוקה לא לתת צדקה ולא לקבל צדקה. לכן היה איסור בסדום לקבל צדקה, וגם היה איסור בסדום לתת צדקה, כי הוועדה המרכזת של המפלגה החליטה שכבר הכלכלה במצב כל כך טוב, שלתת צדקה זה בא להפר את האיזון ולטעון שהעולם עדיין חסר. ממילא גם החליטו שהגיע הזמן להסיק להוליד ילדים, כיוון שהעולם כבר מושלם, ולכן הם חטאו בגילוי עריות במשכב זכור. עכשיו, מה היה המבחן של סדום ועמורה? האם הם יכולים לעמוד באש ומים ביחד? כלומר, כל זמן שהאש והמים אינם מסתדרים, זה סימן שהעולם עוד לא מושלם. ועובדה, כשבאים האש והמים, סדום ועמורה אינם יכולים לעמוד בזה. אם כן, הם נשפטו ביחס ל... הם נשפטו על ידי העולם שהם טענו שהם כבר הגיעו אליו. כמו כן, גם מצרים נשפטת באופן הזה. מצרים גם כן הייתה חברה שסברה שהיא כבר אידיאלית ושאין מה לשנות בה. במובן הזה אי אפשר לצאת מעבדות מצרים. עבד לא יכול לצאת ממצרים, כי העבדות היא חלק מסדר הטבע. אז אם זה כך, אם זה עולם כל כך מושלם, האש והמים כבר התאחדו. אבל נראה מה קורה כשיש ברד ואש מתלקחת בתוך הברד. כן? צריך?
תגיד, כאילו, הוא מכה אותם במכות שהם עצמו התעלו בהם, חשבו שזה הכוח שלהם.
מה זאת אומרת?
כאילו, למשל, כל חוקי הטבע שלהם השתנו.
כן, נכון.
את המכות האלו.
כן, זאת אומרת, יש בכלל, זה דבר כללי לגבי כל המכות. מצרים סבורה שאי אפשר לשנות את המציאות. המציאות התפתחה עד שהגיעה לזה אופטימום, האופטימום הוא מצרים, ומכאן ואילך זה נשאר כך. כשאפלטון ביקר במצרים, הוא ראה חברה שלא השתנתה במשך אלפי שנים. לכן הוא סבר שאפשר להקים דגם אידיאלי של משטר, ללא שינוי.
זה יוגע נכון, כי במקום בדם הצפרדע, רואים שהדרך הוא לא ייצר, רק בכנים הוא ייצר איזושהי בריאה.
דם צפרדע, כן, אבל יש שינוי של הסדר הטבעי. גם זה שיש יותר צפרדעים מהרגיל, זה לא נורמלי. לא צריך להיות יותר צפרדים מהרגיל.
הוא לא עשה דבר טבעי, אבל הוא לא שם פה
בגלל. אבל הוא הפר את הסדר. נכון? האמת היא שכל המכות של פרשת וירא, אתה יכול להסביר אותן בדרך טבעית, והמכות של פרשת בו לא. טוב, עד כאן הטענות, אם כן, של משה נגד פרעה. אתה רואה שמצד ההיסטוריה יש משהו שמבדיל את ישראל מן העמים, ושמצדיק את יציאתם של ישראל ממצרים. ואז באה טענה של פרעה, טענה לא כתובה אבל מובנת מאליה: זה נכון שאתם שונים מכל שאר בני האדם, אבל יש משהו עדיין משותף בין ישראל למצרים, לא האנושיות אלא העובדה שכולנו נבראים. כלומר, יש משהו דומה. עם ישראל זה נברא, מצרים זה נברא, ומצד הבריאה אין לכם זכות להיפרד משאר הנבראים. מובן?
אבל
טענה
כזאת אפשר לטעון לכל כולם, כל הנבראים, אבל בוודאי שסרובו חושב שהוא אותו דבר כמו שחברות או משהו.
נכון, אבל אצל פרעה, למרות שהוא חושב שהוא לא כמו הפרות, אבל הוא חושב שהוא צריך להתחשב בפרות. זאת אומרת, הוא אקולוגיסט.
כן?
זה סוף למצרים. זה עלול להיות. כלומר, כי אם יהיה צורך בהיסטוריה לבחור בין ישראל לבין מצרים, אז ישראל יבחר ולא מצרים. יותר מזה, וזה בא לידי ביטוי בקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף לא הייתה ברירה. יש מצבים בהיסטוריה שאתה צריך לבחור או אלה או אלה. כן?
אבל העם המצרי נשאר?
העם המצרי לא נשאר. אחר כך נשאר משהו אחר. כן? המצרים שנשארו במצרים...
נשארו רק... נהגו רק פרעה...
כן, אבל זאת אומרת, התמצית של מצרים הלכה לאיבוד. זאת אומרת, זה כבר לא... זה מצרים אחרת. זה מצרים אחרת כבר. כן, זה כבר לא מה שהיה פעם.
אבל
כן, זה תרבות אחרת אולי אפילו. כן, משהו הלך לאיבוד במצרים בגלל יציאת מצרים. והטענה היא, אם כן, אתם כנבראים שותפים אלינו. ולכן משה צריך להוכיח שכבר בתוכנית הבריאה היה הבדל בין ישראל למצרים. כלומר, טענת פרעה היא, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא רצה שכל בני האדם יהיו אותו דבר. אז משה צריך להראות, כבר בתוכנית הבריאה הייתה תוכנית של הבדלה בין סוגים שונים של בני אדם.
אבל פרעה בעצמו לא מכיר שזה לא ככה. יש אימפריה
מצרית,
ויש הרבה עמים.
כן. כן, אבל הוא יודע שיש חזק וחלש, אבל זה עוד לא הפרדה מוחלטת. כשישראל רוצים לצאת ממצרים, זה לא סתם להשתחרר. הם רוצים ליטול בידם את ההנהגה של ההיסטוריה. הם אומרים, אנחנו נמכן דגם חדש שפוסל את הדגם המצרי. וזה מה שפרעה לא מוכן לקבל. כן?
אם פרעה טוען ככה, אז למה הוא מאמין? הרי הוא שווה לישראל, ישראל שווים לו.
לא. מצד מסוים ישראל שווים לו. והוא שווה לישראל. מצד מסוים, מצד שהם נבראים. אז נגיד, אני מוכן לשחרר אתכם. אתם הוכחתם שאתם חזקים, אני אשחרר אתכם. אבל תישארו במצרים. כן, אל תפסלו את התרבות המצרית. כן, כמו שאומר, לכו, זבחו לאלוהיכם בארץ. מה, אי אפשר לעשות סדר ביחד? כן.
המצרים יש להם סטטיק, עולם סטטיק. כן. הם יודעים על שנברא
העולם? האם הם יודעים שנברא העולם? יכול להיות, כן. אבל זה נברא, אבל נשכח. למשל, כתוב בתנחומה שכשמשה בא לפני פרעה ואמר, אלוהי העברים שלח אותנו. אז פרעה אומר, מי השם? אז המדרש אומר שהוא אמר, תביאו את האנציקלופדיות של האלים. כן? יש רשימות של אלים, תביאו, נבדוק אם הוא קיים. ואז חכמי מצרים אמרו לו, כן, כן, שמענו על אחד כזה, י' כ' ו' כ', והוא בן טובים מבני קדם. מה זה בן טובים? בן טובים הוא לא האלוה הראשי, הוא בן של אלוה אחר. הקריטריון של ההתנהגות שלו זה הטוב, והוא מבני קדם, הוא שייך לסדר שקדם למצרים, אבל מאז יש מצרים, זהו, זה נגמר. כן? כלומר, בריאת העולם ידועה אבל שכוחה, לא חשוב שהיה דבר כזה. לכן יש צורך עכשיו לשחזר את בריאת העולם דרך שלושת המכות האחרונות ולבדוק מה קרה בבריאת העולם עצמה. איך נברא העולם? מה? עשרה מאמרות, זה נכון. אבל זה מתחלק לשלושה שלבים לפי מה שמתואר בתורה. השלב הראשון, לפי המתואר בתורה, הוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה פירוש בראשית ברא? נקודת הראשית. כלומר, החפץ הראשון שממנו הכל נובע. שלב שני. תוהו בוהו חושך תהום. בלגן, היעדר. כלומר, דווקא הרצון הזה, הראשית, זה מזמין איזשהו היעדר שקודם להוויה. מה קורה אחר כך? ויאמר אלוהים. ואז יש עולם מסודר. עולם של ריבוי. פה עולם של היעדר, ופה ראשית. אלה הם שלושת חלקי הבריאה. הראשית, היעדר והריבוי. אומר משה, בוא תראה, נחזור אל הריבוי שלפני הבריאה, שלפני האדם. איזה מכה זאת?
הרבה.
כן, הבא נקרא פרשת בו. איך כתוב כאן? בפסוק ו', פרק י' פסוק ו', ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. מי זה אבותיך ואבות אבותיך? מי הראשון? אדם הראשון. כלומר, משה אומר במפורש, מה שעומד לקרות מחזיר אותנו אל המצב שלפני אדם הראשון. אנחנו עכשיו ניפגש עם בריאת העולם, ואתה תראה שכשהמכה הזאת תנחת עליך, אתה תיפגע וישראל לא נפגעים. או אם כן, במישור הזה של ריבוי הנבראים יש כבר הבדל בין ישראל למצרים. כבר בתוכנית הבריאה היה הבדל. מה אומר פרו? יפה, בסדר, אבל בהיעדר הקודם להוויה כולנו שווים. בהיעדר אין הבדל בין נברא לנברא. מה? אז באה מכה שנייה, מכת החושך, שבה אנחנו נפגשים שוב עם ההיעדר. ואז כתוב,
אם לפני ההיעדר יש כבר הבדל, ברור ש...
לא, בהיעדר יש הבדל. לא ראו.
לא ראו, לפני.
מה?
הם לא ראו. מה זה גם לפני?
לא, אני התחלתי לקרוא פסוק פשוט. כן? הם התחילו מהרבה, שזה השלב השלישי, הריבוי.
אמרנו שזה לא ראו אבותיך ואבות אבותיך.
שזה, כן, לא ראו אבותיך ואבות אבותיך. זאת אומרת, זה מתחיל מבריאת העולם. איזה שלב בריאת העולם? שריבוי הנמצאים, הכוח של הבורא, המרבה נבראים. ושם רואים הבדל בין ישראל לעם. אבל זה מצד הבריאה, מצד היש, לא מצד העין. עכשיו פרעה אומר, כן, אבל לפני שהיה כל היש הזה, היה עוד שלב אחר, העין. בעין אין הבדל בין ישראל למצרים. ברור? אז הוא מחדש את החושר, בסוק כ"ג אומר, לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. כלומר, כבר בשלב ההיעדר הקודם להוויה, יש הבדל בין ישראל למצרים. כן, שהמכת הרבה לא פגעה בישראל אלא רק במצרים. אז מה נשאר? הראשית. צריך לזוג, כי פרעה אומר, בראשית עדיין אין הבדל בין ישראל למצרים. בראשית הכל שווה. לכן צריך להראות לו, ישראל עלו במחשבה תחילה. ולכן יש מכה בראשית של מצרים, כלומר בבכורות, ואז זה מבדיל טוטלי בין ישראל לבין מצרים. כן. איך? זה בעצם המטרה. בני בכור. כן, כלומר, כל הוויכוח זה על זה. מי הוא הבכור? משה אומר, בני בכורי ישראל, ולכן כל המכות זה כדי להגיע בסוף אל הראשית. כן.
יש הבדל במה שאנחנו קוראים, כי כשיש את המכה בכורות, אז השם רוצה שאני ישראל לסמן את המשקוף. זאת אומרת, אם מישהו לא מסמן את בכורות, פותח את המכה.
נכון, כי הוא מראה שהוא במצרים. כי הוא מראה שהוא במצרים. כלומר, יש בחירה אז להחליט לאיזה גורל היסטורי אתה שייך, אם לישראל או למצרים. זה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. אילו היה שם, לא היה נגאל. הרב קוק מאיר. אילו היה שם לא היה נגאל, אבל עכשיו הוא כאן ולא שם, אז הוא נגאל. כן? כי הוא שייך לישראל. אבל היה איזה שלב בהיסטוריה שהיה אפשר לבחור אם תהיה ישראלי או מצרי. כבר אין ברירה כזאת. מה, אפשרות לבחור כך? כן. אי אפשר.
מה זה הכוונה?
הערב רב, אתה מכוון. זה כיוון ההפוך. זה מצרים שרוצים להיות ישראל. אפשרות להגיד. כן, גויים שרוצים להיות יהודים. אז זה אפשרי. כן, כתוב, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. חז"ל אומרים שהפסוק הזה מציל את אומות העולם. מדוע? כי אם היה כתוב ואבדיל את העמים מכם, אי אפשר היה להתגייר. אבל כיוון שכתוב ואבדיל את העמים, אתכם מן העמים, אם כן אתם לקוחים מן העמים, אם כן כל מי שרוצה להצטרף עדיין יכול.
אז למה מתו הרבה במכת החושך בישראל? אז לא אומרים שמתו במכת החושך.
מה? באפלה, כן. נו, אז מה הבעיה? הם בחרו אז להיות מצרים. מה? למה אתה אומר שאלה שלא... אני אומר, הם צריכים כבר למות בחושך, אלה שרצו... שאלה יפה. לא יודע. כן, על כל פנים, בקת בכורות מבררת שיש הבדל כבר בראשית, בראשית המחשבה האלוהית בין ישראל לבין מצרים. עכשיו, זה מסביר איזו קושיה גדולה מאוד שיכולה להישאר. מה הקדוש ברוך הוא אמר לפרעה? או שאתה משלח את בני ישראל, או שהמחיר יהיה שתשלם מבנך בכורך. עכשיו, פרעה שילם את המחיר או לא? שילם, אז הוא לא צריך לשלח את בני ישראל. לפי החוזה שהוא... למה? אם אינך משלח, לא, זה לא מה שכתוב. הקדוש ברוך הוא אמר את כל הקלפים על ההתחלה. או שתשלח, ואם אינך משלח, הנה אני הורג בנך בכורך.
הוא
לא שילח. אז הרג בנו בכורו. זהו, עכשיו פתום לשלח. הוא שילם את המחיר.
בעצם הוא כבר היה משוכנע שלוש מכות לפניך.
מה הוא היה משוכנע?
הוא היה משוכנע, הוא כבר רצה לשלח אותם, אבל השם הכביד את ליבו.
בסדר.
כשהשם הפסיק להכביד את ליבו, אז הוא שלח אותם.
אתה אומר שלהכביד את ליבו, הכוונה שלא הייתה לו בחירה חופשית.
ככה אומר רש"י.
כן, אבל רבי עובדיה ספורנו אומר הפוך. רבי עובדיה ספורנו אומר, הרי אדם נורמלי, מביאים לו חצי מכת אדם, זהו, כבר משלח. כן? מכה וחצי, שתיים. פרעה ממשיך לעמוד חזק. אם הוא היה מקבל מכה, אם הוא היה נשאר בלי שהקדוש ברוך הוא יחזק את ליבו, הוא היה מיד מאבד את הבחירה החופשית. לכן הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו כדי שתישאר אצלו הבחירה החופשית, כדי שיהיה לו כוח לעמוד במקום. כן, מה אתה אומר?
זה לא חוזר, זה
נאמר במכת
הרבה למשל.
שמה? כן, אבל זה נאמר לפני כל המכות. כן, בני בכורי בישראל, ואם אינך משלח, אני לא הורג בנך בכוריך, זה עוד נאמר במדיין. לך אל פרעה ואמרת אליו. בוא אל פרעה מלך מצרים ואמרת אליו. זאת אומרת שמראש נאמר שהמכת הראשית היא העיקר. ארור? כן. זאת אומרת שפרעה מחדש את ליבו. אחרי הקדוש השם מחדש את ליבו. כן, כבר לא היה לו כוח מעצמו להתחזק, אז הקדוש הוא עזר לו להתחזק כדי שיתשאר אצלו הבחירה החופשית. מה? כן, אדם שעבר כל כך הרבה מכות, אז הוא מיד רוצה לשלח את בני ישראל. אז זה כבר לא מרצון חופשי שהוא משלח, הוא אנוס. זה צריך להיות מבחירתו החופשית. לכן צריך לחזק את ליבו, שיהיה לו כוח להישאר בשיקול דעת, בשיווי משקל מוחלט.
אז פה בהתחלה, או בסוף, בהתחלה לוקחים ממנו.
לא, בהתחלה הוא עדיין חזק. ויחזק לפרעה, הוא מעצמו חיזק את עצמו. אחר כך הוא אומר, אני כבר לא יכול לחזק את ליבי, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. זאת השאלה.
אז הוא משלח.
אז הוא כבר משלח. השאלה היא... לא, אבל אין סכנה של מכה. אין סכנה של מכה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, זה המכה האחרונה. מכאן ואילך אין מכות יותר. אז לא צריך יותר חיזוק הלב כדי שלא ישלח. ואף על פי כן הוא מחליט לשלח, כן? זאת אומרת, הוא כי הוא מפחד למות. וככה אתה מכוון?
לא, לא, שהוא לא שואל מה אתה לא.
מבחינת התנאי.
כן.
התנאי לא היה שלם.
כן. התנאי לא היה שלם, למה לא היה שלם? הקדוש ברוך הוא לא אמר שהוא יהרוג את פרעה. את בכור פרעה. כתוב ככה, הנה לי הורג את בנך בכורך. לא את פרעה עצמו. כן?
אם בשביל רבי הקריש
מהראשית שהצלחה בכל,
אז למה
צריך נס מהר הטבע כדי לגלות את זה? כי הטבע לא מבין את זה. כן, כי פרעה לא מבין את זה. בכלל זאת שאלה, המהר"ל שואל, מה הנס היותר גדול במצרים? האם הניסים נגד הטבע, או זה שפרעה משלח את בני ישראל? כי מצד אחד, בן אדם משנה דעה, והטבע הוא קבוע. אז לכן זה נס יותר גדול לראות את הים נקרע, וכל הדברים שקרו. מצד שני, אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא יש לו שליטה ישירה על הטבע. לכן זה שהוא שינה את סדרי הטבע זה לא בעיה. אבל זה שהיה שינוי ברצון הפוליטי של פרעה, זה שינוי בדטרמיניזם הפוליטי, זה הרבה יותר קשה. אפשר גם לראות את זה כיותר גדול. עכשיו אם כן, מה גרם לפרעה בכל זאת לשלח את בני ישראל? לכאורה לא מגיע. פשוט מאוד. הוא הכיר בהבדל. זאת אומרת, מכת בכורות הבהירה לו שזה צודק שישראל יצאו ממצרים. לכן פרעה כאן חוזר בתשובה, הוא מחליט להוציא את ישראל ממצרים.
למה הוא עוד אחרון בבשלח?
זאת השאלה הגדולה, למה הוא עושה את זה בבשלח? זה כשנגיע לפרשת בשלח אנחנו נשאל את השאלה הזאת. אני מדבר בצינות. אבל תראו, כתוב כך בפרק י' א', בפרק י' ב'. פסוק למד א', ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל הולכו עבדו את השם כדברכם גם צונכם גם בקרכם קחו כאשר דיברתם ולכו וברכתם גם אותי. כלומר מכאן ואילך הוא מבין שיציאת ישראל ממצרים זה ברכה גם לו, אז הוא מבקש שיברכו גם אותו. עכשיו מה עם מצרים? זה ההכרה של פרעה, אבל מצרים לא מבינים את זה כך. המצרים ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ כי אמרו כולנו מתים. פרעה לא פחד למות, אבל העם במצרים היה ברמה יותר נמוכה, אז הוא עשה את הפמיית. אתם יודעים מה זה פמיית? לא יודעים מה זה פמיית? מי לא קורא פה עיתונים? פמיית, זה הקבוצות האנטישמיות ברוסיה, שאחרי שראש האומה גורבצ'ב הוא הבין לכו עבדו את השם כדברכם וברכתם גם אותי, הוא כבר הבין את זה, כן? אבל העם קצת מתעכב. אז ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, אז שורפים בית כנסת ברוסיה במוסקבה ועוד כמה דברים, כן? זה החרטומים, כן. כן, הטרם כי עבדה מצרים, אבל לא שישראל הם בעלי הערך, כן?
אבל קודם אנחנו ידענו
שעם ביקש עבדי פרעה,
כן, בגלל הפחד, בגלל הכוח.
אבל מה פתאום עכשיו?
מה?
מה עכשיו? מדוע? פתאום רוצים עכשיו?
לא, פה לא כתוב שהם רצו להחזיר. ותחזק לשלחם, לזרוק אותם. כן, כן, שהם זורקים את ישראל. שהם זורקים את ישראל החוצה. הם עושים צרות ליהודים כדי שהם יצאו עוד יותר מהר. לא, אתה מדבר על פרשת בשלח, שהוא רודף אחריהם. זו שאלה גדולה. מה קרה לו שפתאום הוא מחליט כן לרדוף אחרי את ישראל? כן, זאת שאלה שאנחנו נצטרך לדון עליה שם. כן. עכשיו, יש איזה קבוצה בתוך מצרים, כן? כן, זה ככה רגילים לומר, שהוא פחד למות, אבל זה לא כתוב בפשט. בפשט כתוב שהוא הכיר בזה, ומצרים פחד למות. כן?
אולי
בכל מלמות
זה הוא עודה.
יכול להיות, אבל המכה לא הייתה אמורה להיות עליו. כן, כתוב, הנה יורג בנך בכוריך, לא עליו. לא.
מי בכור פרעה, יש בקיסר.
מי בכור פרעה, כן? אבל לא את פרעה עצמו. יכול להיות שהוא גם לא היה בכור. עכשיו, יש בתוך מצרים קבוצה שהיא אמצעית בין ישראל לבין מצרים. כי הרי בסופו של דבר, כשישראל רוצים לצאת, הם עושים את זה לשם תיקון העולם. אם כן, ישנה קבוצה אמצעית של מצרים פרו-ישראלים שרוצים גם הם להצטרף.
כן,
תסתכלו בפרק י' א', פסוק ג'. כן, לא, לא משנה. לכן יש כאלה שנוהגים שגם בכור מהם מתענב. טוב, ויתן השם את פסוק ג', י' א' פסוק ג'.
מה זה גם? בעיקר בחורמיהם, לא?
בחורמיה, בדרך כלל. טוב, פסוק ג', ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. מי זה העם שמשה גדול בעיניהם? אז זה מחלוקת. רבי אברהם בן עזרא אומר בעיני מצרים, והרמב"ן אומר זה לא יכול להיות, כי הרי בתחילת הפסוק העם זה בני ישראל. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים, נכון? אז הוא אומר, אם כן, העם שמשה גדול בעיניהם זה ישראל. מה האמת? כמו הרמב"ן או כמו רבי אברהם בן עזרא? זה כנראה הערב רב. העם זה מקום, יש מדרשים על זה, כל מקום שכתוב, העם זה הערב רב. מי זה הערב רב? זאת הקבוצה המצרית המסמפתת את ישראל.
מתוך המעשים הגדולים
שהם עשו. כן, עכשיו, לפעמים גרים גורים, אבל תראו איך שזה כתוב כאן. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. יוצא לפי זה שהערב רב מצא חן בעיני מצרים. מוזר, לא? עכשיו תראו, בני ישראל היו צריכים לקחת כלי כסף וכלי זהב, היו צריכים לקחת כלי כסף וכלי זהב ממצרים, אבל צריך שמישהו ישכנע את המצרים לתת את הכלי כסף לזהב. אז העם, כלומר הערב רב, הוא זה ששימש כקבוצת תיווך בין ישראל לבין מצרים, ואז והשם נתן את חן העם, כלומר הערב רב, בעיני מצרים, ויש אילום. ברור? זאת אומרת, הערב רב נמשך אחרי משה, מפני גדלותו של משה, והם היו מוכנים לסייע כמין משתפי פעולה לטובת ישראל בעיני מצרים. עכשיו, מעניין, אז מי הוציא אותם? משה החליט להוציא אותם. מדוע? בגלל שמשה הבין, אם יוצאים ממצרים, אז זה לא רק ישראל שצריכים לצאת, כל העולם כולו צריך לצאת ממצרים, ולכן צריכים שיהיו נציגים מאומות העולם שיצטרפו. כמובן הם עושים בעיות בהמשך, כן? לכן אמרת גרים גורים, אבל עם כל זה שהם עושים בעיות, הם חלק מתוכנית יציאת מצרים
של משה
ושל הקדוש ברוך הוא.
מה
מי אמר שהקדוש ברוך הוא לא מסכים?
עמך
אשר העלית ממצרים, שמה? שהוצאת ולא נמלכת בי. נא לדייק, לא נמלכת בי, ככה אומרים רש"י, ככה אומרים בחז"ל, ברש"י. זאת אומרת שהם לא הספיקו לקנות את המידות של עם ישראל, אבל אין טענה, כלומר אין להם חוש המלכות, לא נמלכת בי. אבל זה לא שלא היה צריך לקחת אותם, כי הרי מה משה אומר בסוף לקדוש ברוך הוא? אם אתה תשמיד אותם, אני אחזור למצרים לקחת אחרים. ואמרו מצרים ברעה הוציאם, נכון? כלומר הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, יש לי רעיון, עשית טעות, כן, ככה מציג, זה טעות, הוצאת את הערב רב, אז אני מציע לך, תשמע, אני אקח את זה על עצמי, אני אורג את כולם ועכשיו יהיה בסדר. מה אומר משה? מה פתאום? ואמרו מצרים ברעה הוציאם, להרוג אותם בערים. לפי הפשט של חז"ל שאומרים שהעם זה הערב רב, אז הטענה הייתה נגד ערב רב, ומשה התפלל על מה? להציל את הערב רב. חטאו, אבל הוסטו על ידי הערב רב. ההסתה התחילה מהערב רב. אז זה מה שאומר משה, אם אתה הורג את הערב רב, אז אתה מאבד את כל הממד האוניברסלי של יציאת מצרים. אז זה הכל היה כישלון גמור. הצטרך לחזור למצרים לקחת אחרים. ואז מה עושה משה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. ואז הקדוש ברוך הוא מקבל את הערב רב בתור חלק מישראל.
זה העם הזה שום דבר.
מה? זה העם, אותו העם, בדיוק. כי בהתחלה הוא אומר עמך, ואז משה אומר, למה יחרה השם באפך בעמך אשר הוצאת ממצרים? כן, אז אומר, טוב, אם ככה, וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. ברור? כלומר, הערב רב מלא תפקיד חשוב מאוד, הוא הסממן של הממד האוניברסלי של יציאת מצרים. אבל יש לו סכנות, מכיוון שהוא לא הספיק לקנות את המידות של ישראל, אז הוא מעכב את הגאולה וכדומה, אבל זה חלק הוא האתגר של הגאולה, כן.
למה הוא נצחק
יציאת מצרים? כי יציאת מצרים היא גאולת העולם כולו. אז משה, מתוך שיש לו נפש אוניברסלית, מבין שצריך לצרף אותם. ונברכו בך כל משפחות האדמה. עכשיו תראו בדיוק מה קרה לאנשים האלה. זה מתרץ כמה קושיות גדולות ביחס ליציאת מצרים. למה אנחנו אוכלים מצות? לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שגאלם הקדוש ברוך הוא והוציאה מיד, נכון? מתי זה היה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ? לא, בבוקר. מתי הם יצאו ממצרים? בט"ו בניסן, בבוקר, נכון? מה הם עשו לפני כן בלילה? הם אכלו. מה הם אכלו? קורבן פסח. איך? על מצות ומרורים. אם כן?
ציווי.
ציווי. על מצות ומרורים יאכלו. אז למה אנחנו אוכלים מצות? זה יכול להיות בגלל מאורע שקרה למחרת? עוד דבר, לא הבנתי. איך יכול להיות?
על זה לא אוכלים מצות.
אבל זה לא מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ.
בגלל זה? לא בגלל זה שאחר.
אבל אני לא מבין, אבל כבר נאמר להם, על מצות ורמורים יאכלו.
לא את המצה הזאת שאנחנו אוכלים עכשיו. מה שהם אכלו אז זה ציווי אחר, בגלל הסיבה אחרת.
אבל אני לא מבין. רגע. שמה כבר נאמר לדורותיכם. כבר אז, בראש חודש ניסן, כלומר שבועיים לפני כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שצריך לעשות פסח עם מצות ומורים, ושזה יהיה לדורות, והייתה לזאת לכם בחוקת עולם לדורותיכם, וכולי. אם כן, כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם כבר התכוונו לאכול מצות כל שנה ושנה. פתאום מספרים לך שלא הספיק בצקם להחמיץ. מזל שלא הספיק בצקם להחמיץ, והם רצו לאכול לחמניות בפסח. כן? אני לא אומר שזה ההסבר היחיד, יש לפחות חמישה הסברים שונים לפרשה הזאת. אבל לפי הפשט, הם היו צריכים להכין מצות בבוקר, לא לחם. ברור? אז הבא נקרא עכשיו את הדברים.
אז מה זאת הטעם?
אז בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה מה כתוב כאן. כן? זה כתוב ככה. בפרק י"ב. פסוק למד א', אני חוזר פסוק למד א', ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו. למי הוא אומר קומו? לבני ישראל, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו עבדו את השם כדברכם, גם צונכם גם ככם קרו כאשר דיברתם, ולכו וברכתם גם אותי. אם כן, לאיזה עם הוא התכוון? בני ישראל. ותחזק מצרים על העם, הם זרקו גם את הערב רב למהר לשלחה מן הארץ. מה? המצרים אמרו, אתם חברים שלהם, תצאו גם אתם. כן? כלומר, יש פה שתי קבוצות שיוצאות ממצרים. עכשיו, מה קורה? וישא העם את בצקות כותרם יחמץ. בני ישראל היה להם מצות מוכנות כבר, בקופסאות קרטון של מצות יהודה ומצות ירושלמי. הכל היה מוכן כבר. אבל העם לא הספיק, כיוון שזרקו אותם בלי התראה. לכן, וישא העם את בצקות כותרם יחמץ, נשאר אותם זרועות ושימו אותם על שכמם. לעומת זה, ובני ישראל עשו כדבר משה. בני ישראל הם לא עסקו להרים את הבצק, הם עסקו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי גסף ולזהב ומתמלות, והשם נתן את חן העם הערב רב בני מצרים והשאילום וינסו את מצרים. כלומר, הם שימשו כקבוצה האמצעית הזאת. עכשיו תראו איך זה מתואר עכשיו. ויסעו בני ישראל מרמסי סוכותה כ600,000 רגלי הגברים לבן תצעף, וגם ערב רב עלה איתם. כן, רגע, וצאנו בגם את נגבד מאוד, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. מי? העם, הערב רב. עוגות מצות כאילו חמץ, יגורשו ממצרים ולא יכולו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. לעומת זה, הוא מושב בני ישראל אשר אשרו במצרים 30 שנה, 400 שנה וכו'. זאת אומרת, מה קרה לערב רב? גם הם אכלו מצות, לא באופן מתוכנן. כלומר, להם היה מותר לאכול חמץ. אבל יצא מאורע היסטורי בהשגחה, שפתאום גם הם אכלו מצות, וזה מה שצירף אותם לבני ישראל. ואז תראו מה שכתוב. פסוק במעלת, ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מי זה צבאות השם?
הכל כולל הכל.
אומר הכלי יקר, הערב רב. מי זה צבאות השם? כי חביבים הגרים לפני השכינה. כלומר, אתם מבינים, הם בהתחלה נקראים ויש להם שמות חילופיים. בהתחלה ערב רב, כל זמן שלא ברור מה יהיה איתם. כשהם אוכלים מצות עם בני ישראל, הם אוכלים להיות צבאות השם. הבנת?
אז כל עוד הם לא מבינים מה קורה איתם, אז הם יקרים ערב רב.
כל זמן שאתה לא יודע מה קורה, יש להם בצק, חמץ, בפסח, יחד איתך. זה ערב רב. אחר כך, הם אוכלים ויופו את הבצק. פתאום יהיה מצות. עכשיו תראו איך זה כתוב כאן בפסוק נון א', ויהי בעצם היום הזה, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. מה זה על צבאותם? עם הערב רב. כן, כן.
מי פה
ואיך כל מיני
שכתוב
העם?
מה זה
מצרים? זה ערב רב.
רק הערב רב?
כן.
לא,
זה לא בספר שמות, בספר שמות בגלל. איך אומר הזוהר?
אבל עכשיו. אבל הרב, יש פה כמות מוקעת במיוחד, במודגש העם. זה מוקעת על העם.
כן, עכשיו מה זה ערב רב? עכשיו להבין, ערב רב, תמיד יש לנו האשמות כאלה. יש בעיות בעם ישראל, זה לא אשמתנו, זה הם. כן? כמו שאנטישמים אומרים על היהודים. כן? לא, צריך להבין מה הכוונה. ערב רב זה חלק אינטגרלי של הזהות שלנו. אנחנו בנויים באופן מסוים מבני ישראל, באופן מסוים מערב רב. כלומר, יש נטייה בנו שהיא ערב רבית, ונטייה בנו שהיא בן ישראלית. בני ישראלית. כל אדם מישראל, יש לו שני הצדדים האלה. לפעמים זה גובר, לפעמים זה גובר. לכן אומר הרב קוק, ערב רב זה מושג של מידות, לא מושג של נשמות. זה צדדים שונים של הנפש האדם. כן.
אנחנו עוברים לפסח את המצה לזכור שערב רב יצא.
נכון. מצה זו שאני אוכלים.
אנחנו עושים גם בגלל הציווי הראשון עם משה.
כן, כן. טוב, אז זה בסדר. אז יש מה להרחיב בזה. הרב קוק מסביר מה זה בצקם של אבותינו, אז הוא מסביר את זה כמשל. כן? זה, אגב, זה מחלוקת בין האגדה לבין המשנה. במשנה לא כתוב על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו, אלא על שום שגאל הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים. כך כתוב במשנה. באגדה של פסח כתוב שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אבל אנחנו מסבירים מה זה בצקם של אבותינו שלא הספיק להחמיץ. זה הזהות הלאומית שלנו, שהיא כמו בצק, שמאגדת בין כל הגרגירים של הקמח, שלא הספיק לא הספיקה הזהות הלאומית שלנו לפתח היסטוריה עצמאית, עד שמיד הקדוש ברוך הוא על הטרמפ עלינו וצירף את שכינתו אל ההיסטוריה שלנו. כן?
הרב, למה אפילו אז הדור בניצאי, למה?
אכלו מצות? אה, מפני שהשם ציווה. אני אסביר מדוע השם ציווה.
מסיבה פשוטה, בצק שאתה לא נותן לו לעלות, זה לצמא, זה בצק שאתה אומר לו תשתוק. כן? כלומר, אל תתערב במה שקורה. כן? כל הזמן מרדדים אותו עד שמכניסים אותו לתנור, שלא יוכל לעלות.
משום שלעם ישראל, ביציאת מצרים, לא הייתה שום זכות. אז אומרים להם, אתם כמו מצה. אם תתערבו, אם תצאו מן הבית חוצה, אתם תיפגעו, כי חוסר הזכויות שלכם נבלות. רק בחג השבועות, אחרי שבע שבועות, אז מביאים את הלחם, מניחים אותו למזבח.
חמץ.
כן, מלחם חמץ.
היחיד,
לא? זה היחיד, כן. הוא לא קורבן, כי אסור להקריב חמץ, אבל מניחים אותו למזבח. טוב. לא, אין שום שאלה עכשיו. אין זמן, אין זמן.